ובכן, זה צריך לשים ככה. טוב, אנחנו עומדים להיכנס למכונת זמן ולזוז 70 שנה קדימה מהפרק הקודם. 70 שנה, אבל באמצע 70 שנה אלה, רגע לפני, יש תחנה. זה 70 שנה שבעצם מגיעות מה... שלב שהיינו בו במפגשים בין חנה מישל ועזריה ודניאל לבין נבוכדנצר, לבין המצב הסופי של מלכות בבל רגע לפני החורבן שלה. זה ה-70 שנה, בסדר? זאת אומרת, מהפרק הקודם שבו זוכרים נבוכדנצר הפך לבעל חיים לתקופה מסוימת, מהפרק הקודם עד הפרק שלנו יש בעצם הפסקה של 70 שנה בספר דניאל, רק שבמקביל, בסוף ספר מלכים, מספר לנו ירמיהו על איזשהו אירוע שקרה באמצע. לפני האירוע, נתאר מה קרה לעם ישראל בכללי, בסדר? כשדניאל נחטף לאקדמיה לאימפריה, כמו שקראנו לזה, עוד המצב בירושלים היה בסדר יחסית, זאת אומרת, נבוכדנצר השתלט על, על ממלכת יהודה, דרש ממנה מיסים, בסדר? זה היה האימפריה שעלתה במקום אשור, אבל היה שם, בעצם הממלכה המשיכה לתפקד. במהלך השנים, מאז, קרו כמה הידרדרויות. הידרדרות מספר אחת, נבוכדנצר הורג את מלך יהויקים. הידרדרות מספר שתיים, נבוכדנצר חוטף את יהויכין ו10,000 אנשים מטובי האוכלוסייה ולוקח את כלי בית המקדש. הידרדרות מספר 3 זה מצור וחורבן, זה ההידרדרות הכי גדולה, מצור, חורבן, גלות, אחרי זה גם גדלה בן אחיקם כל הסיפור, ואז בעצם ארץ ישראל חריבה, יש פה עמים אחרים, כן, קוטים, כל מיני אחרים שנוספו חוץ מהקוטים, תחדפים, יש בתחות אצל מנחם. ו... אין? אוקיי. ובעצם המצב הולך ומדרדר ככה שהיהודים נמצאים בלי ארץ, בלי מקום, אבל אז עולה קרנם בתוך הגלות. איך עולה קרנם? מישהו מהיהודים הופך להיות אחד מהיועצים הבכירים של המלך, מתפרסם שוב פעם ושוב פעם גם על דניאל, גם על חנה מישל ועזריה, שהם יהודים והאלוהים שלהם הוא חזק מכל אחר, וכדאי לתת לו מקום, ואוי ובוי למי שיפגע באלוקים של עם ישראל. אבל אף על פי כן, למרות כל זה, בבית הכלא של הממלכה, בכל השנים האלה, נמצא המלך יהויכין. ובעצם, משהו שקורה בתקופה של אוויל מרודח. אוויל מרודח מלך אחרי נבוכדנצר. נבוכדנצר מת אחרי 45 שנה מאז שהוא מלך, כשבעצם יש... לדניאל בתקופת נבוכדנצר איזה 30-40 שנה שהוא ככה נמצא בהיכל המלכות, וכל הזמן הזה שדניאל שם, במקביל חלק גדול מהזמן יחזקאל הנביא מנבא לעם ישראל בתוך הגולה, והמלך יהויכין נמצא בתוך בית הכלא. ואז כתוב בסוף ספר מלכים ככה, זה אגב סימן שצריך לסיים בדבר טוב, כי ספר מלכים מסתיים בחורבן, ואז מדלג עשרות שנים קדימה אל הסיפור האחרון, וזה הסוף של ספר מלכים. והיא ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה ב-12 חודש, ב-27 לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו, כלומר, ברגע שבשנה שבה אוויל מרודח נשא מלך, על השנה הראשונה, נשא את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא. וידבר איתו טובות ויתן את כיסו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. כלומר, קוראים פה כמה שלבים. שלב ראשון הוא מוציא אותו מהכלא. הוא ישב בעצם בכלא הזה, 37 שנים, ואז הוא משתחרר מהכלא, ואז הוא מדבר איתו טובות. מה זה דבר איתו טובות? הוא אומר, רש"י, דברי ניחומים. ויתן את כיסו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל, זאת אומרת, יש כנראה כיסא מלכים בבבל. כלומר, כל מיני מלכים שנלקחו מכל מיני ארצות, אבל עדיין יש להם מקום בתור האצולה של הארצות האלה, בתוך הארמון. מה הסיבה? למה לעשות דבר כזה? מה אתם אומרים?
שהכוח.
שמראה את הכוח של המלך, נכון, אבל כדי להראות את הכוח שאתה כבשת מלך אחר, אז המלך שכבשת עדיין צריך להראות מלך. כן? יש לך איזה בעיה פה, פרדוקס. נכון? אתה רוצה לקחת מלך של ארץ אחרת, ולהראות, חבר'ה, תראו כמה מלכים אני תפסתי, אבל בגלל שהתצוגה צריכה להיות מתפקדת, אם כשיגיעו עוד 5 שנים אנשים לארמון, אני אגיד להם, תראו איזה מלכים תפסתי, ונסתכלו על המלכים האלה, ומה הם רואים? אנשים גמורים, עניים, חולים, מסכנים. אז יגידו, מה תפסת איזה? אז לכן צריך שיהיה שם בארמון אנשים שהם עדיין מלכים. אבל בין המלכים האלה שם אוויל מרודח את מלך ישראל מעל כולם. מה האינטרס שהוא יהיה מעל כולם?
זה ממש מסוכן להחזיק בארמון שלך מלא מלכים אויבים, כי...
נכון, זאת אומרת, ונבוכדנצר לא עשה את זה כנראה, אוויל מרודח מולך אחרי נבוכדנצר תקופה ארוכה. זאת אומרת, אוויל מרודח נמצא בתקופת השגשוג של האימפריה. אחרי שנבוכדנצר הקים את האימפריה, אוויל מרודח, הוא בסדר, הוא במצב טוב. אז יכול להיות שאוויל מרודח בעצם אומר, עכשיו אני יכול להרשות לעצמי, להחזיק אותם בארמון, אני כלום מפחד ביטחונית, ואז אני יכול לחזק עוד יותר את העושר של הממלכה. אבל למה אל מלך ישראל מעל כל המלכים האחרים? מה האינטרס שאוויל מרודח לעשות את זה? מה? הוא שפע מדניאל, אוקיי? גם אבא שלו אמר על האלוהים של היהודים. יפה, זאת אומרת, יכול להיות סיבה אחרת, למה להביא את מלך יהודה לתוך הארמון ולשים אותו מעל כל המלכים? בגלל שאוויל מרודח מבין בעצם שאחת המסקנות שיוצאות מנבוכדנצר היא, שלא כדאי להתעסק עם האלוהים של היהודים. ולכן, לא כדאי לך שהמלך של היהודים יהיה בכלא. כדאי לך להראות... עכשיו, יותר מזה, עושה את זה על ההתחלה. זאת אומרת, אבא שלו, נבוכדנצר, היה לו מערכת יחסים מורכבת עם היהודים. הוא החריב אותם, גמר אותם, אבל האלוהים שלהם החזיר לו מנה אחת אפיים בדרכים כאלה ואחרות. אוויל מרודח לא רוצה להפוך לסוס או חיה אחרת. כן? הספיק לו שאבא שלו קרא לו דבר כזה. תחשבו איזה דראום הזה. אבא שנעם ל7 שנים ופתאום חוזר ומספר שהוא החיה. כן? אז... אוויל מרודח אומר לעצמו, לא כדאי שזה יקרה גם לי, בוא נתפוס את המלך של היהודים, נשים אותו ככה בארמון מעל שאר המלכים, ונגיד, אנחנו מכבדים, אנחנו מכבדים אותו. ושינה את בגדי כאילו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו, וארוחתו ארוחה תמיד ניתנה לו מעט המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו. שימו לב דבר מעניין, אוויל מרודח לא מופיע בדניאל, שום סיפור איתו. זאת אומרת, הוא כנראה הבין את המסר. נבוכדנצר היה צריך לחטוף זבנגים, אוויל מרודח הבין את המסר, אם אתה רוצה שהמלכות שלך תמשיך, אל תפגע בעם ישראל יותר ממה שנבוכדנצר כבר עשה, נבוכדנצר החריב את בית המקדש וזה, אתה צריך להשאיר אותם, כן.
המסר של דניאל זה לא שיש לו בעם ישראל, אלא להבין שבשבוע
חומה
יכול,
ואתה
צריך מלך
ישראל מעליו. כן, אבל יש גבול לכל תעלול, הוא רוצה להמשיך להיות מלך, אם תשים מלך אחר מעליך, אתה כבר כל המלכות שלך תיפול, אז מה שווה? מה? לא, אני לא חושב שהוא... אני חושב, תראה, קודם כל אנחנו רואים שבפועל, בניגוד לנבוכדנצר, שקדוש ברוך הוא היה צריך ללמד אותו לקח, בגלל הגאווה שלו, ראינו בפרק הקודם שהוא יוצא החוצה ואומר, אני הכל, אני הכי חשוב, אני זה, כל החיות מתחתיי וכולי, ואז הוא הופך בעצמו לחיה, כן? כלומר, אני שולט בכולם, והוא עשה פסל מטורף בדמותו, אוויל מרודח לא הולך בדרך הזאת, הוא אומר, אני המלך, יש לי תפקיד, אבל הנה אני אחזק את המלך של יהודה, אני מבין שיש עוד מלכים בעולם, אני מבין שיש מלך מלכי המלכים, ככה זה נראה מה ההתנהלות. האם הוא הפסיק לעבוד עבודה זרה? לא. האם הוא החזיר את עם ישראל לארץ? לא. האם הוא, לא יודע, התחיל לדון משפט יתום ואלמנה ולתת צדקה? גם כן לא. אבל, את המסר שאבא שלו שמע, בסדר? את זה הוא לקח לתשומת ליבו. אגב, הוא עושה עוד פעולה לפי רש"י, רש"י אומר שביום שבו מת נבוכדנצר, קברו אותו, ואז למחרת אוויל מרודח הוציא אותו מקברו וגרר אותו על האדמה, כלומר ביזה אותו. אנחנו יודעים שזה דבר שהיה פרקטיקה שהייתה נהוגה באותן תקופות, למשל מי עשה את זה, אתם זוכרים? חזקיה עשה את זה לאבא שלו אחז, גרר עצמו את אביו. זאת אומרת, הפעולה הזאת היא פעולה, וגם ישעיהו מתנבא את זה על נבוכדנצר, זאת אומרת, הפעולה הזאת היא פעולה, כשמלך חי, מאוד קשה לעשות משהו נגדו, אבל כשהוא מת, בעצם כבוד המלכים, איך ההיסטוריה של אותו מלך נתפסת, אוויל מרודח עשה משהו של ביזיון כלפי נבוכדנצר. אוקיי, עכשיו, זה, שוב, אני אומר, זה לא שהבין מרודח הפך להיות לחסיד אומות העולם, אבל הבין מרודח הבין שחייבים ליצור איזשהו יחס שונה כלפי המלכות. אתה לא יכול בניגוד לאביו שהשלטון הטוטלי והשליטה בכל מה שקיים בעולם, זה העיקר. הבין מרודח מבין שלא, אני לא השולט היחיד, אני לא זה שמחזיק את כל העולם. אוקיי. זה היה תחנה קטנה ביף של 70 שנה. מהפרק הקודם, הפרק שלנו. הפרק שלנו מתחיל, מקור 3, בית שצר המלך עשה משתה גדול לגדוליו אלף, ולעומת האלף היין שותה. ושצר אמר בצו היין, להביא את כלי הכסף, הזהב והכסף שהוציא נבוכדנצר אביו, מן ההיכל אשר בירושלים, וישתו בהם המלך וגדוליו נשב ופילגשיו. אז עוד מעט נתארך את מה שקורה פה, ונבין מה מהותו של המשתה. אבל המשתה בעצם קורה, בשנה שבה, בשנה השלישית של בן שצר, ובעצם יש פה חישוב של שנים, חישוב קיצים, זוכרים? אז הפעם לא מחשבים קיצים בדניאל, אלא מלכי בבל ועוד מעט פרס מחשבים בעצמם את הקיצים, אבל בעצם הסיפור הזה של המשתה, לפני שאנחנו ניגש אל התיארוך שלו, צריך להבין מה הסיבה של המשתה גם, מה הסיבה שהוא פתאום עושה משתה, אבל בואו נתבונן קודם כל בהבאת כלי הכסף והזהב, כי הרי דניאל מתחיל בזה, אתם זוכרים את ההתחלה של דניאל? בתחילת ספר דניאל, מביא נבוכדנצר ביחד עם דניאל, וביחד עם הכיבוש של יהויקים, קצת כלי הכסף וכלי הזהב של בית המקדש, מניח אותם בבית הצר אלוהיו ובארמון, נכון? חוץ מזה, מאוחר יותר עם גלות יהויכין, הוא לוקח את כל כלי הכסף והזהב של בית המקדש. זאת אומרת, הפעולה הזאת של לקיחת כלי הכסף והזהב, היא פעולה שנפתח את הספר דניאל, והיא פעולה שבאה ואומרת, אנחנו כבשנו אתכם, והנה תראו שהאלוהים שלכם מתחתיי. את זה עושה נבוכדנצר. אבל שימו לב, נבוכדנצר לא משתמש בכלים האלה שימוש של חול. אלא מה הוא עושה עם הכלים? שם אותם בבית תוצר אלוהיו, ושם אותם בארמון כדי להראות לכולם, אני את הכלים האלה לקחתי ואני כבשתי אתכם. רק שנייה, כאן קורה משהו אחר. כאן בן שצר אומר, לקחת את הכלים האלה ולהפוך אותם לכלי חול, לכלים שמשתמשים בהם סתם לכיף בארמון, במשתה. זו נקודה מעניינת להתבונן בה, כן. בן
שצר פה זה דניאל.
לא, בן שצר המלך. אתה צודק, יש בלט שצר ויש בל שצר. כן? זה בלט שצר. פה הוא מופיע בלי התת. אבל בעצם יש להם שם דומה, אתה צודק. אם כבר נכנסים לשמות פה, לא, שצר או עצר, אז יש כל מיני פרשנויות למילה, האם זה החזיק כאוצר, מה זה עצר, מישון עוצר, או מישון החבי. בסדר? אבל מה שבטוח זה, שהפשט של המילה בל שצר, גם אם זה עם תת וגבלי תת, זה אומר ישמור אותו אליל בל. ובעצם, שימו לב דבר מעניין, נבוכדנצר נקרא על שם האליל נבו, שהוא אליל הכתב, נבוכדנצר מאוד עניין אותו הכתב, היהודים האלה יש להם איזה אל, אל כתב, זה משהו שהמציאו היהודים, שאצלם האל הוא לא איזשהו כוח בעולם, אלא דיבור, יש להם דיברות, הם שומרים את זה בארון, אז גם הבבלים אימצו את האליל הזה אצלם, וחזקו אותו ורצו כאילו ככה להתגבר, בייחוד אחרי שהם ראו שהאימפריה הקודמת, שלפניהם, האימפריה האשורית, נפלה והתרסקה כשהם ניסו להילחם עם יהודה, אז נבוכדנצר מצידו אומר, טוב, אני צריך להיות, זה שהולך עם האל נבו, עם האליל נבו, כן, זוכרים מי נקבר בנבו? משה, איש הכתב של עם ישראל, אז הוא כאילו אומר, אני צריך את הכוח הזה מולם, פה בן שצר חוזר לאליל הבסיסי של הפנתיאון הבבלי, שזה האליל בל, שהוא כאילו נחשב מלך של האלילים של בבל, ראש הפנתיאון, כן.
נבוכדנצר וגם בית שצר, שניהם לא בחרו את השמות שלהם. יכול להיות שבאמת נכון אפשר להגיד שהאופי שלהם עלם את השם שלהם, אבל
אני חושב שברגע שמישהו מלך של אימפריה, או שאמא שלו קלעה בדיוק למה שהוא צריך, או שהוא ישנה את זה למה שהוא צריך. אבל שם זה דבר חשוב מכדי לשים אותו שם סתם ולהגיד, אוקיי, לא אכפת לי. כמו שאם מישהו עכשיו הופך להיות דמות מפורסמת, והשם שלו לא מתאים לדמות, הוא פשוט החליף את השם שלו, נכון? אנחנו מכירים מקרים כאלה. כן? לא יודע, איזה מישהו קראו לו כשהוא נולד קונילמל, כמו בסיפורים קום המדינה, אז הוא הפך לאיזה מפקד בצבא, הוא לא יגיד, אני מחת גבעתי קונילמל. כן, הוא יגיד, יחליף את השם שלו, איזה גיורה, נכון? אז ככה גם נבוכדנצר עשה. בסדר, שינוי שם הם לא דבר נדיר כל כך, גם מימינו, וכל וחומר אצלם, אני מניח שיש קשר, כן.
פה שלושה מלאכים, נבוכדנצר, נבוכדנצר,
אוויל מרודח.
מרודח, כן.
מרודח זה כמו מורדוך, זה באמת שם של...
איפה זה, איך זה קורה מבחינת השנים?
אז ככה, יש לנו 45 שנה, 45 שנה נבוכדנצר, 23 שנה אוויל מרודח, ואז שנתיים שמולך בלשצר, והנה עכשיו הוא הגיע לשנה השלישית שלו, שם זה קורה.
דניאל כאילו, הוא בממלכה כל השנים האלה?
כל השנים האלה דניאל בממלכה, אם כי, כמו שנראה, כן, כן, אם כי, כמו שנראה עוד רגע, שכחו שהוא קיים שם. עוד מעט נראה בהמשך, שזכרו של דניאל נעלם, ופתאום העלו אותו מהמרתף, מאיזשהו מקום, לא יודע.
ספר מלכים, ספר דניאל הוא...
לא, ספר מלכים, הסוף שלו מקביל להתחלה של דניאל, וממש בסוף, הנושא של אוויל מרודח, זה כאילו איזושהי נקודה בהמשך, בסדר?
מתי נבוכדנצר חייב בזמן שאוויל מלך?
לא הבנתי. נבוכדנצר חי 45 שנה. לא, שלט, סליחה. שלט 45 שנה. השלטון שלו התחיל קצת לפני חורבן בית ראשון. אוקיי? אבל 45 שנה זה מאז חורבן.
מתי שהוא נפך לחייל, נכון?
נכון, זה קרה אי שם במהלך 40 שנה האלה. יכול להיות שבתחילתם, כן? כן. מי שלט בשבע שנים האלה? אף אחד, כי כולם פחדו ממנו. כמו שתיארנו בשיעורים הקודמים, זוכר? אוקיי, אז אני חוזר רגע לשאלה ששאלתי, אוקיי? אני שאלתי שאלה, מה ההבדל בין מה שעושה נבוכדנצר עושה משהו אחר, בית שצר עושה משהו אחר מנבוכדנצר, נכון? מה עושה בית שצר? נבוכדנצר לקח את כלי המקדש, לא כדי לזלזל, אלא כדי לנצח במלחמה את האליל של היהודים, כביכול, כן? לנצח את האליל של היהודים במלחמה, לקח את הכלים של בית המקדש, ושם אצלו בבית אלוה ובארמון. בית שצר עושה משהו אחר לגמרי, נכון? הוא עושה מסיבה ולוקח את הכלים האלה, כי מה זה הם יפים, חבל, נכון? או כדי לחגוג איתם, להראות שהוא... אבל כאילו הוא הופך אותם לחולין, הוא משתמש בהם שימוש חולי ולא שימוש... של הצגת, הנה זה כלי המקדש של היהודים. יש פה זיזול גדול באל של היהודים. כלומר, בניגוד למה שאבא שלו אוויל מרודח עשה, שבא ואמר, אני מבין שהאל של היהודים זה מישהו שצריך לכבד ולהעריך אותו ולתת לו מקום ולהיזהר במקומו, בשצר אומר, יאללה, כל שטויות, הם סתם פחדו. סיפורי סבתא הם סיפרו. אגב, כמו שנראה בהמשך, את הסיפור על הסבא שלו שהפך לחיה, כבר שכחו, מבחינתו זה בובה מייסס. בסדר, סבא, כן, הפך לחיה, נו, בסדר, שמענו, וסיפרתם סיפורים על כבשן האש ודניאל וחלומות, צלם, מלכויות, יאללה, בוא נעשה מסיבה, אנחנו הכי חזקים, ולא צריך פחד, ואפשר לשתות יין והכל טוב, כן?
זה מזכיר עכשיו את
פרו ויוסף. מה אצל פרו ויוסף? שהיה פרו שם, נכון, נכון. אז הנה עוד דוגמה לקווי דמיון בין דניאל לבין יוסף, נכון. הגמרא עושה פה צעד קדימה. הגמרא אומרת, זה לא נובע מנקודה סתם של, כן?
נבוכדנצר נעלם לשבע שנים, נכון? כאילו זה נשמע אירוע מדיני. כלומר, היה אמור להיות ידוע שהמלך פשוט נעלם לו לתקופה ארוכה ופתאום...
נכון, אבל הסיבה למה הוא נעלם, אוקיי? וזה כבר מה שנבוכדנצר שלח באיגרת בכל הממלכה וסיפר את הסיפור. בסדר? אבל מה שאני מבין, אתה צודק, כאילו האירוע הזה היה אירוע דרמטי. גם האירוע של כבשן האש הוא דרמטי, הרבה אירועים הם דרמטיים. אני חושב שההתנהגות שבשצר יכולה להעיד על זה שהוא אומר, עברו שנים מאז האירועים ההם, בסדר? נגיד ש-60 שנה עברו מאז האירוע האחרון המתואר פה, בסדר? עברו שנים, הכל בסדר, אנחנו בסדר, אולי היה תקופה כזאת, בסדר? עכשיו כנראה שאל אחר שולט בעולם, בסדר? עכשיו, אפשר, הגמרא תביא פה עוד נימוק שהוא יחדד את זה. בימים ההם כשבת המלך, אומרת הגמרא, זה כתוב במגילת אסתר, אבל אם אתם זוכרים, מגילת אסתר יש שם גם כן משתה גדול בהתחלה, אז יש לנו פה שתי מלכים שעושים משתה גדול בהתחלה, וזה אחד מקווי דמיון רבים שנראה בין הסיפורים שהולכים להיפגש איתם אנחנו בדניאל, לבין מה שקורה במגילת אסתר, יש קשר משמעותי בין דניאל לבין אסתר. אז כתוב בימים ההם כשבט המלך, הוא כתיב בתרי בשנת 3 למולכו. אז יש לנו פה בעיה, נכון? איזה בעיה פרשנית יש לנו? מה?
מספר השנה, לא? שזה... אמרנו לפני הרגע
שהוא רק
בשנה השנייה?
אמרנו הרגע, איפה בשנה השנייה? בבית שצר, אנחנו עכשיו עברנו לאחשוורוש. הגמרא מביאה פסוק מתחילת מגילת אסתר, שאתה מכיר אותו, נכון? באים ממנו כשבט המלך, ואז אחרי זה כתוב בשנת 3 למולכו, נכון? אומרת הגמרא, יש לי סתירה פה, זה תכלית, זה בשנה הראשונה, בשנה השלישית, נכון? אמר רבא, מהי כשבט לאחר שנתיישבה דעתו? זאת אומרת, 3 שנים ראשונות של אחשוורוש, עדיין המלכות שלו לא מבוססת לגמרי ולא נתיישבה דעתו. למה לא נתיישבה דעתו? אגב, היה אפשר להסביר על פי הפשט במגילת אסתר, שלקח לו 3 שנים לייצב את הממלכה אחרי הניצחון, אחרי המינוי שלו, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, אולי כשנגיע לאסתר. אבל כאן, בעצם, אומרת הגמרא, לאחר שנתיישבה דעתו, על מה נתיישבה דעתו? אמר, בשצר חישב וטעה, אנא חשיבנה ולא טעינה. מה הכוונה? שימו לב. מה היא? דכתיב. כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. וכתיב, למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. אז יש לנו נבואה, בירמיהו, שעברו 70 שנה, תגיע הגאולה של עם ישראל. חשוב 45 דנבוכד נצר, ו-20 ותלת דאביל מרודח, ותרדי דידי של בן שצר, ה-70. הפקמן הידבי מקדש, והשתמש בו, כלומר, זה שלא השתמשו 70 שנה בכלי המקדש, זה היה בגלל שפחדו מהנבואה הזאת. יש נבואה שעוד 70 שנה עם ישראל הולך להיגאל, אז הם מחכים, מפחדים מלהשתמש בכלי המקדש.
זה רבה אומר?
זה הגמרא. כן. זה הגמרא אומרת עכשיו. ואז בעצם... עכשיו יש פה נקודה נוספת בתוך זה, שימו לב, אם החשבון הוא 70 שנה, 70 שנה ממתי אתה סופר, אז בשצר חשב 70 שנה למלכות בבל, מלות לבבל 70 שנה, כלומר לרגע שבו האימפריה הוקמה, 70 שנה מהקמת האימפריה, 70 שנה מהקמת האימפריה זה מהרגע שדניאל נלקח לארמון שם, רגע אחרי שהוא תפס את מלכות אשור וניצח אותה, אז הוא מתחיל לספור את 70 שנה, ואז הוא מגיע לשנה השלישית של בן שצר. אז בן שצר אומר, הגיע הזמן, אם הנבואה תתקיים טוב, לא התקיימה, אפשר לזוז הלאה. עכשיו יש פה נקודה מעניינת, כי שימו לב דבר מעניין, זוכרים את ארבעת המלכויות? חלום ארבעת המלכויות? הוא מופיע בדניאל שתי מקומות. הוא מופיע בתחילת ספר דניאל כשנבוכדנצר חולם, ודניאל פותר לו את החלום, אבל זה מופיע פעם נוספת כחזון לדניאל עצמו. מתי זה מופיע כחזון לדניאל עצמו? בדיוק באותו זמן של המשתה הזה. כלומר, מה שקראנו בפרק ח' של דניאל, על חזון המלכויות שמופיע בצורה של חיות, חיה אחת אריה, חיה שנייה נמר מכונה, סליחה, דוב, נמר מכונף, חיית ברזל, כל אלה מופיעים בחזון לדניאל עכשיו. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לדניאל, תדע לך, עברו 70 שנה, התוכניות מסודרות, אל תחשוב, שמשהו ישתנה וזז פה, עד רבה, אתה תקבל את זה ביתר פירוט עכשיו. ואז באמת דניאל מקבל את כל הפירוט להמשך. אבל זה דניאל מקבל. ושצר חושב מבחינתו, הכל כרגיל. אמר אשתה ודאי, תו לא מפרקי, כנראה באמת הנבואה הזאת לא תתקיים. אפיק מנה ידבי מקדש, אבי שתמש בו, עכשיו אנחנו רואים כמה חישוב קיצים זה מסוכן. כן? ולמה כאילו חושב, הנה אני יודע בדיוק מתי, ואז יש תוצאות כאלה רעות. כי כתוב לפי מלות לבבל. מה זה מלות לבבל? הקמת האימפריה הבבלית. אוקיי. היינו דקה אמר לדניאל, ועל מה שמיה התרממת, ולמה נדיבית את יוק הדמך, וכתיב בא בלילה כתיל בן שצר מלכה כסדאי. כלומר זה מופיע בפרק שלנו, עוד רגע נראה, שבאותו לילה שהתחיל המשתה, כשדניאל הגיע, הוא הוכיח את בן שצר ואמר לו, אתה פגעת בקדוש ברוך הוא, ולכן אתה הולך למות, ובאותו לילה הכסדים פושטים והורגים את בן שצר, ובאותו לילה נופלת האימפריה הבבלית. אומרת הגמרא, מה? חכה, יפה אתה אומר, יפה אתה אומר. זאת אומרת, בפרק שלנו מה שעומד לקרות זה, שמלכות פרס עומדת לנצח את בבל, ואנחנו עוברים מהמלכות מספר 1 למלכות מספר 2, מהאריה אל הדוב, מהזהב אל הכסף, בסדר? אבל מה שקורה פה בסיפור, זה באמת רק החלפת מלכויות, וכאילו עם ישראל עוד לא נגאל. וחזל אומרים שגם דניאל לא הבין למה זה קורה, כי גם דניאל חישב דומה לבלשצר. ואם תסתכלו רגע בעמוד השלישי בדפים שהבאתי לכם, אמר רבה, אף דניאל טעה באי חושבנה, דקטיב בשנת אחת למולכו אני דניאל בינותי בספרים. מדיקה אמר בינותי, בינתי מכלדת טעה. כלומר, הוא התבונן מחדש בנבואות של עצמו, ובנבואות ירמיהו, ובדק מחדש, כי משהו לא הסתדר לו. אוקיי, משהו לא הסתדר, ועם ישראל לא נגאל, אז מה באמת עושים? אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ממשיך להקות בבבלים, והאימפריה הבבלית נופלת. מצד שני, מה החישוב האמיתי? עכשיו אנחנו חוזרים למשנה של אחשוורוש. הוא כתיב, ודריה ושמדה קיבל מלכותה כבר שיטין שנין וטרטין. כלומר, 62 שנה אחרי הספירה הנכונה. אחרי התחלת הספירה הנכונה. מה זה הספירה הנכונה? תכף נראה. אמר, אי ומיתתי, אנא חשיבנה ולא תהינה. מי כתיב למלכות בבל? לבבל כתיב. מהי לבבל? לגלות בבל. כמה בצירן תמני. כלומר, ההפרש מהרגע שהאימפריה הבבלית הוקמה, עד שנבוכדנצר מגלה את עם ישראל, זה 8 שנים. והשמונה שנים האלה, זה בעצם הטעות של בלשצר. אני עכשיו יחשב מחדש, מתחילת הגלות. חשיב, ואיל חילופה היו, כלומר, זה החישוב שעשה דריווש, כלומר, הוא ניצח את בלשצר, ואמר לעצמו, אוקיי, בלשצר עשה טעות, אני לא אחזור לטעות הזאת פעמיים, אני אחשב מדויק, והגיע 70 שנה. חדה דבלשצר, וחמשה דדריווש וקורש, ותרתי דידי, השבעין, כיוון דחזי דמלו 70 ולא יפרוק, אמר, השתה ודאי תולו מפרקי, וזה החשוורוש. הפיקמני דבי נקדש אבי השתמש בו. אוקיי? אז החשוורוש עושה מחדש את החישוב ואומר לו, עכשיו אני בטוח חישבתי נכון, היהודים יותר לא נגלים, אפשר לקחת את הכלים שלהם. אני רוצה רגע להגיד בסוגריים, מה זה האובססיה הזאת לקחת את הכלים של היהודים? כאילו פעם שעברה היה זה צרה צרורה, וזה לא וגם לבן שצר זה לא שחסר לו כלים בארמון. בסדר? מה האובססיה הזאת לקחת כל פעם את הכלים שלהם?
זה האובססיה של לספור את הנבואה, אתה מאמין לנבואה הזאת, אתה מאמין של ישראל שזה כוח.
זהו, באותה שאלה, אדם הם מתפתחים בהקעת התקים. זאת אומרת, גם אם הם מאמינים בנבואה וגם אם לא, למה זה מונע מהם לקחת את הכלים? אז תבוא הגאולה אחרי 70 שנה, ואז מה יקרה?
אז ברמה הכי פשוטה, אם האל של היהודים הוא כזה חזק שהוא יכול להחזיר אותה מגלות, משהו שלא קרה מעולם בהיסטוריה, אז מה? כן? אז כדאי להיזהר איתו ועם הכלים שלו. אבל ברמה עמוקה יותר, אני חושב שהרצון לקחת את כלי המקדש, זה בעצם הרצון שלהם להיות המלכויות. כמו שהסברנו, המלכויות, הרעיון של ארבעת המלכויות, הרעיון של מלכויות בכלל, של אימפריות, זה לא רק טוב, בוא נכבוש את כולם. למשל, אני אתן לכם דוגמה. בהיסטוריה היה כיבוש מונגוליה. מונגולים בתקופה מסוימת החזיקו אימפריה ענקית שהגיעה מהמזרח הרחוק ועד אפריקה ואירופה. אבל הם נעלמו. אף אחד היום לא זוכר את המונגולים, מונגולים מדינה מצחיקה שנמצאת בין סין לבין רוסיה, ואף אחד לא סופר אותם במיוחד. זאת אומרת, הם לא השאירו שם איזשהו רושם. כשמישהו מצליח להקים צבא גדול, ולכבוש, ולהשיג אימפריה, הוא רוצה שיהיה מורשת לאימפריה הזאת שתישאר לדורות. בסדר? זה המטרה שלו. זה המטרה של נבוכדנצר. נבוכדנצר מסתכל על עם אחד ששינה את ההיסטוריה, וזה העם היהודי. בסדר? הוא רוצה ליצור שינוי היסטורי. נבוכדנצר בא, ואז יש לכל אחד מהמלכים, גם לבבל וגם לפרס, ואחרי זה ליוון ואחרי זה לרומא, איזשהו רעיון, מה אנחנו נשאיר בעולם לאנושות? איך אנחנו נקדם את האנושות? לכן הוא רוצה את כלי המקדש, הוא רוצה להגיד, מה שהיהודים עשו, אנחנו לוקחים את הכלים שלהם וממשיכים את זה הלאה. זה העניין של הכלים פה. עכשיו, בוא נבדוק, האם באמת היהודים חוזרים או לא חוזרים? אם הם לא חוזרים, סימן שיאללה, אפשר להמשיך הלאה. אז בשצר טועה, החשוורוש אומר, אולי עכשיו אני צודק, והוא מוציא את הכלים.
רגע, למה לקחת הכלים של המקדש של היהודים, זה דווקא מראה שהם הממלכה הכי גדולה בעולם, או שסתם רוצים...
אני אסביר, היהודים בבית המקדש שלהם בעצם קידמו את העולם קדימה. הם כאילו, בית המקדש שלהם היה ייצוג של התהליך שבו היהודים באו וחידשו משהו בעולם, בסדר? הם הכניסו איזשהו רעיון חדש. כן, כן, למשל, משפחה, שבת, חירות, כל מיני מושגים בסיסיים שאנחנו אמרנו את העולם, אלילות, דגברנו, בסדר? כל מיני אמירות של היהודים, שהן היו אחרות ושונות ממה שהיינו בכל העולם. התורה היהודית היא שונה, תורה רדיקלית, ששינתה מאוד את המציאות. ואז כשמסתכל על נבוכדנצר, הוא אומר, אני רוצה לקחת את הכלים האלה שלהם, והכלים האלה מייצגים את השינוי שהם יצאו, ולהיות זה שממשיך את השינוי מעלה. בסדר? אגב, רעיון השלטון המוחלט של נבוכדנצר, הוא רעיון שחזר בהיסטוריה הרבה פעמים. נבוכדנצר ברעיון הזה שהשלטון המוחלט, מה הוא אומר לאנשים? הוא אומר, יש כאוס בעולם, יש בלגן, צריך מישהו שעשה סדר. הוא לא הראשון שחשב ככה, ולצערי הרב כנראה גם לא האחרון, בסדר? ופרס בעצם אומרים, יש רעב בעולם, יש צורך בעולם, אנחנו נדאג לזה שיש שפע גשמי. ויוון אומרים, העולם מטומטם, אנחנו נלמד אותם להיות חכמים, בסדר? כל מלכות באה לתת איזשהו מענה לאיך לקדם את העולם. ובעצם לכן אחשוורוש רוצה את כלי המקדש. עכשיו, אחשוורוש עם כלי המקדש, אני חייב להדגיש, זה לא בפשט הפסוקים. אבל הדימויים בין הפרק שלנו לבין הפרק הראשון באסתר, הם דימויים מאוד גדולים. בשתי הפרקים מתחולל אירוע כתוצאה ממשתה גדול, בשתי המקרים יש קשר ליהודים בעקבות המשתה הזה, בשתי המקרים יש איזו אישה פה בסיפור אצל אחשוורוש זה ושתי, כאן זה המלכה גם כן, יש הסיפור עם המלכה שנראה עוד מעט, זאת אומרת הדימוי הוא מובן. אבל בסופו של דבר גם אחשוורוש טועה. למה אחשוורוש טועה? אומרת הגמרא, והשפיר חשיב, איונה ממתתיידי, בא אליהם ממני מרחובות ירושלים, סוף סוף קמה בצירן, חצרי, ויהיו קמה מלאך הרבה שר, אמר רב, השנים מקוטעות אותיו. כלומר, לפי חז"ל, 11 שנה, זה התקופה של מגילת אסתר, זה פשוט במגילת אסתר, וה-11 שנה האלה, ברגע שהן נגמרות, מתחיל בית שני. בסדר? אמנם חלק מבית שני התחיל לפני, אבל ממש בית שני, האפשרות לקבל אור ירוק ולזוז קדימה ולבנות את ירושלים, מתחיל בעצם מסוף מגילת אסתר. יוצא, אמנם, עכשיו מה זה חורבן ירושלים? שימו לב, יש לנו עוד תחנה. יש את התחנות של הגלות, יש את התחנה הראשונה, סליחה, זה היה הקמת האימפריה הבבלית, ממנה ספרו 70 שנה טעות. תחנה שנייה לספור ממנה 70 שנה, זה הגלות עצמה, שעם ישראל גולה. זה הטעות של אחשוורוש. התחנה השלישית לספור ממנה זה שירושלים נחרבה, כלומר, נחרשה ירושלים, הפכה להיות מקום שלא גרים בו, זה חורבות ירושלים, זה הספירה הנכונה. ומחורבות ירושלים, אז יש בעצם כאילו ריסטארט, התחול של כל המערכת של עם ישראל, 70 שנה, ואז מתחילים מחדש. זה קצת דומה למה שמופיע, אתם יודעים שהכללות בפרשת בהר, בספר ויקרא יש את הכללות, של מה יקרה אם עם ישראל יחטא, ויש שם הגלות. ובגלות שם כתוב שהארץ תיתן, תרצה את השמיטות שהיא לא שמרה. כלומר, ארץ ישראל צריכה שבת. כדי שהאומה הישראלית תהיה אומה טובה, היא צריכה שיהיה להם פעם בשבע שנים שבת הארץ. כלומר, שבת ממלכתית של הממלכה של עם ישראל, כלומר, לשים את הקדושה במרכז של האומה. כשזה לא קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ארץ ישראל סובלת, היא לא יכולה, ואז יוצאים לגלות כדי שיהיה בעצם 70 שנה של שמיטות. ואחרי ה-70 שנה האלה של השמיטות, עם ישראל יכול לחזור חזרה. זה לשון הכתוב בפרשת בהר, ולפי חז"ל באמת פרשת בהר, הכללות שם, הן כנגד הגלות של בית ראשון. אז זה בעצם הרקע שיכול להסביר לנו את המשתה הזה, ועכשיו אנחנו רוצים לגשת למשתה עצמו, רק דבר אחרון, תסתכלו בעמוד השלישי שלנו, מכל מקום קש וקראי, כתיב מלות לבבל וכתיב לחורבות ירושלים, זאת אומרת, בסוף, הטעות שעשה בן שצר, למה היא טעות? בנבואה כתוב, למלות לבבל 70 שנה, מה זה לבבל? סתם פשט פשוט לבבל, זה הזמן שהוקמה האימפריה הבבלית, אתה רוצה להגיד לי גלות בבל, תגיד לי גלות בבל, למה נביא כאילו בלבל? אומרים חז"ל פה באמת בשצר צדק במובן מסוים. במה צדק בשצר? אומרים חז"ל, אמר רבה לפקידה באלמה, והיינו דכתיב כה אמר כורש מלך פרס, כל מערכות הארץ נתן השם לי השם, אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. כלומר, יש שני שלבים בבית שני. שלב ראשון זה הפקידה, כלומר, הצהרת כורש, זה שלב אחד. הצהרת כורש זה בעצם מה שמתרחש, ברגע שבו הפרסים כובשים את בבל ומשחררים את עם ישראל, כאילו תופסים את האימפריה הבבלית, אז מתרחש הרגע הראשון, ומשם שנים רבות, עשרות שנים, עד סוף מגילת אסתר, זה תקופת ביניים. אנחנו מכירים תקופת ביניים כזאת, גם התקופה שלנו, גם מהגאולה שאנחנו נמצאים בה, שהתקופה שבה התעוררו לגאולה, אבל היה כל הזמן ספקות, יהיה, לא יהיה, מה יקרה, מה לא יקרה, מה זה. בסדר? עד שקמה מדינת ישראל. בסדר? תקופת ביניים כזאת, בין שמשות כזה, מצב של, של, תשתו של חושך ואור בערבוביה, עלות השחר כזה, כן? ובמצב כזה, באמת, יש איזה, איזשהו בירור מהצרת כורש, עד התקופה של, של, עליית עזרה ונח, עליית עזרה לירושלים. עכשיו נחזור חזרה אלינו למשתה. אז הביאו כלי הזהב שהוציא מן ההיכל של בית האל אשר בירושלים, ושתו בהם המלך וגדוליו, נשב ופילגשב. החילול הוא מאוד מודגש פה. נשב ופילגשב שותות מן ה... זה כאילו יש פה משתה, משתה, לא איזה משהו מכובד, איזה קידוש שמישהו עושה. אלא שיחון חושים. שתו ושיבחו את אלוהי הזהב והכסף, הנחושת והברזל. מוכרים לכם החומרים האלה מאפשר? העץ והאבן. טוב, העץ אין לנו בזה, אבל כאילו... בבשה יצאו אצבעות של יד איש וכותבות מול המנורה על הסיד של כותל ההיכל של המלך, והמלך רואה פס היד שכותבת. מדהים, כאילו שוב פעם הפלא הזה בספר דניאל, כל האירועים הם מאוד פיליים, אבל באיזה צורה של נס בחר הקדוש ברוך הוא לפגוע בו? על ידי הכתב. אתה עזבת את העולם השכלתני של נבוכדנצר, את העולם של הכתב, את העולם שלה לנסות לברר ולדבר על אלוהי השמיים, אתה כאילו אמרת, יאללה, הכל שטויות, אפשר לחזור לעניינים, לעסקים, אפשר לשתות יין בכלי זהב של המקדש, תראה שהכתב מראה לך שזה לא עומד להסתיים כאן. עכשיו יש כאן נקודה נוספת, אם אמרנו שמלכות בבל זה שלטון, ומלכות פרס זה שפע גשמי, מה משדר המשתה? הוא משדר... שבעצם למרות שהממלכה הפרסית עוד לא כבשה את בבל ועוד לא ניצחה אותם, הזמן של המלכות השנייה כבר הגיע. הבבלים הפכו להיות פרסיים באופי שלהם. המלך הבבלי, הבבלי במקום להיות עסוק בצלם ובחלומות ובחזיונות ובכל מיני דברים שיש עם האלים, במה עסוק המלך? בלשתות יין. עם אלף איש במשתה. זה בעצם מבשר שהמלכות הבבלית הופכת במותה להיות פרסית, וזה יאפשר לפרסים מהר מאוד לכבוש אותם. אז המלך מראה הוא השתנה, ומחשבותיו חידו וקשרי חלצה משתחררים, וברכם נוקשות, זו לזו נוקשות, קורא המלך בכוח להכניס את האשפים הכסדים והגוזרים. שימו לב שהפחד שלו הרבה יותר גדול מנבוכדנצר כשורת החזיונות. נבוכדנצר נבהל מהחזיונות, אבל לא תיארנו כזאת פאניקה פיזית. יש משהו בבשצר שהרבה יותר גשמי. עונה המלך ואומר לחכמי בבל, שכל איש אשר יקרא הכתב הזה ופתרונו יגיד לי, ארגמן ילבש ורבית של זהב על צווארו ושישי במלכות ימשול. אז נכנסים כל חכמי המלך ולא יכולים הכתב לקרוא ופתרונו להודיע למלך. מוכר לנו, כן?
כן, ראינו פאניקה כזאת אצל נבוכדנצר, גם במקרה של הכבשן יש בדיוק את הפאניקה.
לא, אבל לא עם הביטוי גופני.
כן, אבל כן פאניקה.
כן.
יש סתם פחד.
כן, אבל גם שם, נכון שיש פאניקה בכבשן, אבל זה לא פאניקה שמשתלטת אל הגוף, כלומר, זה לא חולשה נפשית, אלא זה התפעלות מאוד מאוד גדולה. אבל זה לא חולשה תפקודית. כאילו, בלשצר הוא טיפוס פיזי, גשמי. לא טיפוס של כתב ומחשבות וחזיונות. וזה בא לידי ביטוי גם בצורה שבה הוא מפחד. אז המלך בלשצר הרבה ניבל ומראה ומשתנה עליו גדולה מבולבלים, המלכה נוכח דברי המלך וגדוליו לבית המשתה נכנסת. פשט פשוט ברש"י בעוד מקומות שהמלכה, כוונה אשתו של בלשצר. ואז זה מאוד מזכיר לנו את מגילת אסתר עם ושתי במשתה. שוב במשתה, שוב פעם קורה משהו ואז ושתי. אבל פה אבן עזרא אומר שזה דווקא הסבתא שלו, כלומר אשתו של נבוכדנצר, שיכול להיות שהייתה צעירה הרבה מנבוכדנצר ולכן נאריך הימים. בכל מקרה היא כאילו מביאה ומזכירה את העבר שבלשצר מנסה להתכחש אליו. ענתה המלכה ואמרה, המלך לעולמים חיי א' חידוך, מחשבותיך ומראיך להשתנה, יש איש במלכותך שרוח אלוהים קדושים בו, ובימי אביך אור ושכל וחוכמה כחוכמת אלוהים נמצאה בו, ואנך נוחצר אביך גדול חרטומים, אשפים, כסדים, קוסמים מעמידו אביך המלך. מפני שרוח יתרה ודעת ושכל פותר חלומות והגדת חידות ומתיק שרים, נמצאה בו בדניאל אשר המלך שם שמו בלשצר. אתה דניאל, שימו לב דבר מדהים, שהיא קוראת לו גם דניאל פה. היא כאילו מעיזה לקרוא לו בשם העברי שלו. אתה דניאל יקרא, זה הניקוד פה לא נכון, והפתרון למלך יגיד. אז דניאל הוכנס לפני המלך, עונה המלך ואומר לדניאל, אתה דניאל אשר מבני הגולה של יהודה, אשר הביא המלך אבי מיהודה, ושמעתי עליך שרוח אלוהים בך, ואור ושכל וחוכמה יתרה נמצאת בך, ואתה הוכנסו לפני החכמים, האשפים שהכתב הזה יקראו פתרונות דניאל לא יכולים, ופתרון הדבר להגיד, ואני שמעתי עליך שתוכל פתרונות לפתור, וקשרים להתיר. אתה אם תוכל הכתב לקרוא פתרונו לא דייני, ארגמן תלבש, ורביד הזהב על צווארך, ושישי במלכות תמשול. אז עונה דניאל, ואומר לפני המלך, מתנותיך לך תהיינה, ודורותיך לאחר תן. כמו תמיד האומץ של דניאל, או לחילופין חיים משל ועזריה מול המלך. כמו שחיים משל ועזריה אמרו למלך, אנחנו לא צריכים לענות לך בכלל. זוכרים? כן, אז גם פה הוא כאילו, לא. אבל הכתב הקרא למלך, והפתרון הודיענו, אתה המלך העליון, המלכות הגדולה והכבוד והדר נתן לנבוכדנצר אביך, ומן הגדולה אשר נתן לו, כל העמים והלשונות היו חרדים ופוחדים מלפניו. את אשר היה רוצה היה הורג, ואשר היה רוצה היה מחייב, ואשר היה רוצה היה מרומם, ואשר היה רוצה היה משפיל, וכאשרם לבבו ורוחו התחזקה להזיד, הוא רד מכיסא מלכותו, וכבוד העבירו ממנו, ממני אדם גורש וליבו עם החיה ושם, ועם ערודים, חמורי בר משכנו, הכסף כשברים יאכילו, ומיטה לשמיים גופו ירטב, עד שידע שמשה אל האל העליון במלכות האדם, ואת מי שירצה יעמיד עליה. ואתה בנו בלשצר, לא השפלת לבך, למרות שידעת כל זה, ועל אדוני השמיים התרוממת, ואת הכלים של ביתו הביאו לפניך, ואתה וגדוליך אנשיך ובלגשיך, היין שותים בהם, ואת אלוהי הכסף והזהב הנחושת ברזל, העץ והאבן, שלא רואים ולא שומעים ולא יודעים שיבחת, ואת האל אשר נשמתך בידו, וכל אורחותיך לו לא הידרת, אז מלפניו נשלח הפס של היד, והכתב הזה נרשם, וזה הכתב אשר נרשם, מנה מנה, תקל ופרסין. זה פתרונו הדבר. מנה, מנה האל מלכותך והשלימה. אגב, איזה שפה כתב לפי זה? ארמית. ארמית, בשצר מבין. אז באיזה כתב מדובר? האותיות. רגע, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר. אותיות, אנחנו יודעים שיש כתב עברי קדום ויש אשורית. אם זה הכתב עברי קדום, היה להם בעיה למצוא אותו? לא, למה לא? כי כתב עברי קדום היה מאוד נפוץ גם כן ביהודה, שהם כבשו אותה לפני כמה שנים. בסוף זה לא מידע נסתר כל כך. זאת אומרת, זה כתוב בשפה ארמית, אוקיי? עברית, אנשים יודעים שיש שפה כזאת, שיש כתב כזה עברי. אז מצוין, תמצאו איזה מישהו, איזה בלשן, מה הבעיה שלכם? אלא, שכנראה זה היה כתוב באותיות אשוריות, שאפילו אצל עם ישראל, רוב הכתב לא היה באותיות אשוריות. אותיות אשוריות, לפי חז"ל, גם כן בגמרא במגילה, הן בעצם אותיות שהיו במתן תורה, ככה נכתבו לוחות הברית, אבל כיוון שמאוד מאוד קשה ומסובך לכתוב על אבן באותיות מרובעות, אז כתבו בכתב שיוצא ככה בזוויות, כמו שעושים עם פטיש ומקוש, שזה עושים על רוב השיטות לכתיבה באותן תקופות, היו על לוחות בוץ ואבנים כאלה מחרס שעליהם כתבו, או על, בקיצור, צורה של חריטה, וזאת הסיבה שעכשיו בעצם הם לא מכירים את הצורת אותיות הזאת, אבל דניאל מכיר אותה, והוא יודע להגיד להם מה כתוב. אז הוא אומר להם מה, ויותר מזה, עכשיו הוא צריך לפענח להם גם מה משמעות הכתוב. וזה פתרון הדבר, מנה מנה אל מלכותיך והשלימה, תקל נשקלת במוזניים ונמצאת חסר, פרס נחתך מלכותך וניתנה לפרס ומדי. אז אמר בית שצר, והלבישו את דניאל ארגמן ורביד של זהב על צווארו, והכריזו עליו שיהיה מושל שלישי במלכות. בו בלילה נהרג בית שצר המלך הכסדי. זה בעצם סופה של בבל באותו משתה, כשבעצם המשתה מבשר את המעבר ממלכות ראשונה למלכות שנייה. שלישי במלכות. כלומר שדניאל הוא אחרי המשנה למלך הבא בתור בחשיבות. אבל זה מינוי מאוד מאוד זמני, כאילו כדי להראות שהוא מקיים. האמת שהוא לא ידע מה שיקרה, אבל מה שאנחנו יודעים מספרי ההיסטוריה, והבאתי איזה פורה שמביא את ספר יוסיפוס, שזה בעצם מישהו מהראשונים שלקח דברים של יוסף בן מתתיהו, וכתב אותם בשפה קצת שונה, מתקופת הראשונים, כן? אז שם הוא מספר שבעצם היו קרבות כבר בין בבל לבין פרס, פרס הלכה והתפתחה באותן תקופות, והיו כבר קרבות ביניהם, ודווקא המשתה הזה הוא לאחר הניצחון על פרס, כלומר הם ניצחו את פרס, ואז עשו משתה מאוד מאוד גדול, לחגוג את הניצחון על פרס. ואז במשתה הזה היה את הכתובת על הקיר, מה שנקרא, ובאמצע הלילה הזה, בחצות הלילה, באו ופלשו לשם הכוחות הפרסיים, ובעצם החריבו את, ניצחו את בבל, כן.
עוד דבר, בסוף י"ג, המלך בלשצר אומר, אז דניאל הוכנס לפני המלך, ענה המלך ואומר לדניאל, אתה דניאל שלפני הגולה של יהודה, שרפי המלך...
יפה, אני שמח שחזרת לזה, קצת ציינתי את זה קודם, שבעצם כאן בעצם מתייחסים לדניאל, לא כדמות בתוך הארמון, וגם לא בשם הבבלי שלו, אלא מדגישים את השם העברי שלו, וזה שהוא מיהודה.
אבל מעניין אותי שהמלך בלשצר קורא למי שהביא את דניאל אבי, זה לא אבא שלו, סבא שלו.
נכון, נכון.
גם כאילו זה היה דרך...
זה דרך להתייחס גם ל... כן, בני בנים כבנים. אולי זה עוד ראייה שבני בנים כבנים. לא שמתי על הנקודה הזאת באמת יפה, יש הרכוח, ואני חושב בני בנים כבנים. אנחנו יודעים שהיה אבין מרודח באמצע. כן, ואין לנו מה לעשות. אין דרך להבין אחרת את הפשט. אז צריך להגיד שכן, שפשוט... עכשיו, זה שקוראים לדניאל בשמו, אני מרגיש שיש פה נקודה חשובה, והיא כבר קשורה לפרק הבא. בפרק הבא אנחנו נראה את החנניה, מישאל ועזריה של דניאל. מה אני מתכוון? הפרק הבא, שוב יהיה צלם שמשתחווים אליו, ומי שלא ישתחווה הפעם זה יהיה דניאל. בניגוד למה שלמדנו לפני שבועיים, אז זה שבעצם חנניה, מישאל ועזריה היו בכבשן האש, אבל דניאל ברח. אז בעצם יש לנו פה תופעה מעניינת, שדניאל עכשיו ממלא איזשהו תפקיד שונה. עד עכשיו הוא היה חלק מהסגל של הארמון, הוא בעצם היה החלק בעם ישראל שמשתף פעולה עם המלכות שאנחנו תחתיה, כי בכל זאת זאת המלכות עכשיו, והתפלל בשלומה של מלכות, כן? אז כאן דניאל כבר מפסיק להיות מעוניין בשלומה של מלכות, כי המלכות עברה. ויותר מזה, יכול להיות שעכשיו צריך לשנות קו, כי הגאולה מתחילה. וכיוון שהגאולה מתחילה, אז כבר פחות צריך להכפיף את הראש בפניהם. וזה מה שיקרה בפרק הבא עם זה, ולכן דניאל פה נקרא כבר בשם העברי שלו, ומוזכר שוב המוצא שלו מיהודה. אם שמתם לב, דניאל מאריך ימים מאוד. הרי בתחילת הסיפור של ספר דניאל, דניאל הוא כנראה ילד, אבל הוא כבר מסוגל ללמוד משהו, נכון? נגיד באיזה גיל הכי נמוך הוא היה? 7? 10? תוסיפו עוד 70 שנה, עכשיו הוא בן 80. בהמשך הוא ממשיך לתפקד מול מלכי פרס ומול כל מיני אנשים, הוא מאריך ימים מאוד, ויש דעות שהוא ממש האריך ימים ככה, עוד ממש ככה, עד גיל 100, לפי מה שאנחנו רואים בהמשך, יש דעות שונות איפה דניאל מופיע בהמשך ואיפה לא. ואנחנו רואים כאן את האריכות ימים של דניאל. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נעסוק בגובה האריות, ואחרי זה בתפילת דניאל ובהתחלת שיבת ציון. כשפנינו להתחיל קצת את שיבת ציון, ואז להגיע למגילת אסתר שמתרחשת בתוך שיבת ציון. עוד הערה חשובה, שבוע הבא יש שיעור לזכרו של הרב אלישע זצ"ל, שזה יום הזיכרון שלו. אמנם אני מאוד חשוב לי תמיד לשמוע על הרצף של שיעורי התנ"ך, אבל כיוון שהרב אלישע הוא מורי ורבי, והלוואי שהייתם פוגשים אותו בעצמו, הרבה יותר טוב מאשר תפגשו אותי, אבל אני יכול טיפה להעביר לכם מדבריו. אז יש שיעור לכל הישיבה, שבוע הבא ב6:30 לזכרו של הרב אלישע, נצל שפעם אחת אני עושה דילוג, ושבוע אחריו אנחנו נמשיך את דניאל בגובה האריות. בסדר? תזכו וימצאו.